שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן איתכם איתן גירון וראו המחול בפרק נוסף של פודקאסט האקוסיסטם. בפרק של השבוע ישבנו לשיחה עם עדי רון ורז בחר ממייקרוסופט או סטארט-אפס. בפרק דיברנו על מה מייקרוסופט למדה בשנה האחרונה מלפתח למעלה מ-20 מוצרי ג'נרטיב AI, ומה יזמים צריכים לדעת כדי להתמודד עם השינוי ולמנף אותו. אנחנו מזמינים אתכם להזין לפרק, לשתף אותו עם חברים, משפחה וקולגות, וכמובן שנשמח שתדרגו אותנו באפליקציות ההזנה השונות. לפני שנתחיל, אנחנו רוצים להודות לחברים שלנו בגאץ, האב החדשנות של הראל, שמארחים אותנו בקומה המהממת שלהם. אז יאללה, ג'ינגל ומתחילים.
האקוסיסטם, הון סיכון, סטארט-אפים ומה שביניהם. עם אלון צינמון, רב המחול ואיתן גירון.
שלום רז, שלום עדי, מה שלומכם?
בסדר גמור, עולה.
אז תודה שבאתם. ספרו לנו קצת גם עליכם ברמה האישית, וגם על, על מייקרוסופט פור סטארט-אפס.
מעולה, אז מה שכאן נפתח. קודם כל, כיף ממש להיות פה ולהתארח אצלכם. קוראים לי רז בחר, מוביל את הפעילות של מייקרוסופט פור סטארט-אפס בישראל. הפעילות של מייקרוסופט פור סטארט-אפס חולשת על פני כל מה שקשור ללומות היזמות והטכנולוגיה של... הצורה שבה מייקרוסופט באה ועובדת עם האקוסיסטם, מייצרים שיתופי פעולה עסקיים וטכנולוגיים עם סטארט-אפים, שותפי אקוסיסטם וכל מה שביניהם, תוך כדי חינוך לטכנולוגיה ויזמות. ספציפית עליי, 5 שנים במייקרוסופט, אני כבר צריך להגיד, השתדרקתי מ-4.5 ל-5 מעכשיו כבר,
אופן תקנית.
ולפני זה 7 שנים ב-AWS בדוקסטרות של לוקסמבורג, לפני זה קדנציה קצרה ב-HP, סטארט-אפ משלי, ונעבור לאדיר.
אז אני אדיר, אני ה-CTO של מייקרוסופט בארץ, יחד עם ברז וכל הצוות. היום אני חלק מקבוצה שנקראת AI Advisory, זו קבוצה בעצם שהיא שייכת לצוות הפיתוח שלנו, ל-Engineering Group שלנו, במטרה באמת לראות איך אנחנו לוקחים את כל ה-learnings שיש פה, ההזדמנויות שיש פה, מחברים אותם יותר קרוב למה שקורה בעולם ה-AI, לקבוצות המוצר שלנו.
והרבה קרה בעולמות ה-AI בשנה האחרונה.
כן, כן. בוא נגיד שיש לנו הרבה מאוד עבודה, הרבה יותר מבשנים קודמות.
כן, תכף נגיע לזה גם.
יש נושא הפרק.
כמובן. אז ספרו לנו קצת על באמת מייקרוסופט פור סטארט-אפס ספציפית.
אז בגדול מייקרוסופט פור סטארט-אפס, שוב, ארגון שקיים בישראל ופועל בישראל חיים מ-2012, המון 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 אבולוציות בכל מה שקשור לתוכניות התמיכה שלנו לסטארט-אפים, ליזמים, למפתחים לאורך השנים. היום תוכנית הדגל שלנו נקראת Founders Hub, פלטפורמה דיגיטלית שמאפשרת לכל יזם ויזמת החל משלב הרעיון להיכנס לפלטפורמה ולקבל גישה לכל המשאבים, כלי פיתוח, כלי AI שמייקרוסופט יכולה לבוא ולהציע. כל כלי הפרודקטיביות שיש למייקרוסופט מלינקדאין ואופיס וכדומה. כולל את כל המעטפת שמסביב, בין אם זה תוכנות צד שלישי של HR ופיננסים וליגל ודברים כאלה, ומעטפת גם של מנטורים, מודולים ללמידה עצמית וכדומה. כלומר, מה שתפנו את כל הערך שאפשר לבוא ולתת ליזמים, שוב, מסקרים ודיסקאברי כזה שעשינו, כדי לאפשר להם לרוץ כמה שיותר קדימה, כמה שיותר מהר.
כמה זמן זה כבר קיים?
כ2.5 פחות או יותר, מה שגם מההשקה הראשונית.
אז עדיין early stage.
יחסית, כן, למרות שהטרקשן, שוב, אנחנו רואים טרקשן מאוד טוב, גם, שוב, בגלל כל מה שקורה בעולמות ה-AI והאבן השואבת שזה נעשה, שזה נהפך להיות בשביל מייקרוסופט מצד אחד, אבל גם אנחנו רואים ממש את הסטארט-אפים שמתקדמים תוך כדי השלבים השונים של התוכנית, ומפיקים את הערך ממש בכל שלב.
מגניב. אז בעצם הנושא לפרק צץ אחרי שהייתי ב-AI Day ונפגשנו, וגם אדיר העביר איזושהי הרצאה מאוד מעניינת על נובמבר 22, ChatGPT יצא, כולנו נגלנו ל-Generative AI, דצמבר 22, מייקרוסופט הוציאה הכרזה, אם אני לא טועה בתאריכים, של שיתוף פעולה. ומאז התמתם, לדעתי, הכותרת של ההרצאה הייתה, מה למדנו מ-20 ומשהו מוצרי קו-פיילוט.
נוסף אפילו עוד אחד שבוע שעבר. אז סקיורטי.
אז 20 ומשהו. אז באמת נראה לי מאוד מעניין, ככה, נזרוק את זה, זה קצת בגדול, וקחו את זה לאן שזה מעניין, יש כל מיני נקודות שתפסו אותי בהרצאה, אבל באמת נורא מעניין מה למדתם לפתח 20 מוצרי קו-פיילוט בשנה האחרונה, ואתם גם רואים את זה דרך סטארט-אפים שקמים היום.
כן, אני חושב שאחד הדברים המעניינים זה שזה תפס גם את מייקרוסופט וגם את האקוסיסטם באותה נקודת הפתעה, ואפילו שאנחנו היינו חלק, אנחנו בפרטנרשיפ עם OpenAI כבר די הרבה שנים, אני חושב שההגעה של ChatGPT לאז'ור, שקרתה בדיוק לפני שנה, פחות או יותר, פחות שבועיים נגיד, היא משהו שגם הקבוצות מוצר הפנימיות שלנו, וגם האקוסיסטם תפס אותו באותו זמן. בדרך כלל זה לא קורה, לרוב אנחנו רואים שסטארט-אפים מובילים איזשהו מומנטום, והאנטרפרייזים מנסים לעקוף, או שהחברות הגדולות עושות זה משהו בענן, ואז נוצר איזשהו שוק כזה מסביב. פה זה באמת קרה ביחד, ואז נוצר מצב שמייקרוסופט התחילה להתנהג כמו סטארט-אפ, בלהיכנס לקבוצות מוצר ולהגיד להם, נכון שיש לכם רודמאפ של 3 שנים קדימה והכל נורא נורא מסודר, אבל אי אפשר להתעלם מזה, אז צריך לעשות פריורטיזציה עכשיו ללבנות קו-פיילוט, להתחיל להתמודד עם הדברים האלה, וזה לא קרה במוצר אחד, זה מה שמדהים, סאטיה כאילו לקח את ההחלטה הזו כהחלטה אסטרטגית, כמעט כל הקבוצות, Windows, Office, Bing, Security, Dynamics, כאילו כל אחת מהם בעצם עשתה פיבוט מאוד מאוד משמעותי למה שהיא תכננה, לתפיסה הזו של, יש לנו 30 פיצ'רים להוציא השנה, אנחנו כרגע מתעדפים את הדבר הזה באופן גדול, ומהצד השני, גם האקוסיסטם מגיב באותו צורה, עוד המון המון סטארט-אפים שאנחנו נפגשים איתם, שהיה להם איזשהו טראג'קטורי מסוים, שאמרו, אוקיי, AI זה נחמד, אבל אני לא סטארט-אפ בעולם ה-AI, אז היה כזה איזשהו חלוקה כזו, אם יש אצלי דאטה סיינטיסט וזה מעניין אותי, או שאין אצלי, אז אני עושה משהו אחר כרגע, ופתאום כולם נאלצו להגיב לזה באופן באופן כזה או אחר, וככל שהזמן עובר, נראה שהם צריכים להגיב לזה עוד ועוד ועוד. אנחנו מגיעים למצב שכמעט כל סטארט-אפ נהיה איזשהו AI first סטארט-אפ בחוויה שלו. בעצם העובדה שהדברים האלה קורים ביחד, זה דבר שהוא מאוד מאוד מגניב, כי אפשר לקחת פתאום learnings מאנטרפרייז, מאופיס נגיד, והסטארט-אפ הכי צעיר בתחום הכי מגניב, יכול ללמוד מסופטוור בין 40 שנה. כאילו זה דברים שלא קרו הרבה פעמים, כי כולם קיבלו, הגיעו, כאילו, נהיה איזשהו ריסטארט, וכולם התחילו מאותה נקודת פתיחה. ואצלנו באמת הפוקוס הכי גדול היה, כמו שאמרנו, הקו-פיילוטים. כאילו, הבנה היא שגם אם מוצר לא עושה AI, כמו אופיס לצורך העניין, מה ל-Word ול-AI, מה ל-GitHub ול-AI, כאילו, זה מוצרים שבכלל עשו דברים אחרים לחלוטין, הם צריכים להגיב לזה באיזשהו אופן. וכשהתחלנו עם GitHub, שהיה הקו-פיילוט הראשון שלנו, אני חושב שאז ירד הסימון לא רק למייקרוסופט, אלא גם להמון סטארט-אפים אצלנו, שפתאום ראו, אוקיי, זה ממש שינה את המוצר. עוד לגיט הבעיה איזושהי תפיסה שהוא עושה DevOps ו-Open Source והמון המון מיתוגים, והיום, נקרא לזה הקורנרסטון של המוצר, זה עובדה שהוא עוזר למפתחים לכתוב קוד מהר יותר, איכותי יותר וטוב יותר עם קו-פיילוט. כאילו, כל שאר הדברים כרגע משרתים מאוד מאוד את הנרטיב הזה. וזה קרה למוצר ששוב, דקה לפני OpenAI, לא עלו שום קשר ל-AI, כאילו בוא נהיה רגע אמיתיים. זה המוצר למפתחים שעשה DevOps.
אני עבדתי במייקרוסופט לפני משהו כמו 2.5 שנים, ויצא לנו להיחשף לבטא ולשחק עם זה, ואופה זה משלים לי את הפונקציה, וזה כותב לי חיפוש בינארי, אבל זה לא בסקייל של מה שאנחנו רואים היום. וההתקדמות באמת, האימוץ של מייקרוסופט ושל כל החברות המיושנות כמו סטארט-אפ זה מטורף.
זה בהחלט מדהים. ואני חושב שמה שלמדנו מפה, ואנחנו רואים אותו המון אצל סטארט-אפים בתוכנית, זה ההבנה איזה סוג של סטיקינס ואדופשן זה מייצר. מייקרוסופט המון שנים הייתה בתפיסה שהדרך לקדם סופטוור, לוודא שיקנו את הגרסה הבאה ואת הגרסה שאחריה, ולשמר לקוחות ולהתחרות, זה להוסיף עוד פיצ'רים למוצר. וזה לא היה איזו תפיסה ייחודית למייקרוסופט, כל השוק עובד ככה, מהסטארט-אפ הכי קטן, עד החברה הכי גדולה, אתם נכנסים, מה אתם הולכים לעשות בשנה הקרובה? עוד פיצ'רים. בסדר, זה התפיסה, כי אנחנו הולכים לתמוך בו עוד דברים, לייצר עוד... מה שאנחנו אבל רואים זה שה-adoption rate יורד, ככל שמוסיפים עוד פיצ'רים, מוצר נהיה מורכב, שלב מסוים זה כמעט לא כל כך רלוונטי להמון המון משתמשים של GitHub, מה הפיצ'ר החדש שהתווסף? כי כמה מהם באמת יכניסו אותו ליום-יום שלהם, אחרי שכבר יש במוצר למעלה מאלף פיצ'רים לצורך העניין. וקופיילוט עובד אחרת, הוא עובד בתפיסה שאומרת, אנחנו לא רוצים להציע משהו חדש למוצר, אנחנו רוצים לחזק את האדופשן שלו, לגרום לאנשים לעבוד איתו באופן טוב יותר, למנף את כל היכולות שיש בו, את כל היכולות שכבר הסתתרו בו המון המון שנים, ולאפשר לאנשים להציע את מה שהם רוצים לעשות עם המוצר, באופן מאוד מאוד פתוח, מאוד חופשי. וזה אחד הדברים ש-Large Language Models הביאו לעולם. צד אחד, הם הביאו את ההבנה של שפה חופשית, והבנה מאוד מאוד רחבה היום עם Context Windows, אתם יכולים לשבת ולספר סיפור של תרחיש שאתם רוצים לעשות עם המחשוב, שהוא איזה 5 עמודים,
פרק עם מלא מלא. שלם.
לגמרי, והוא יבין, זה מה שמדהים בזה, כי לא משנה כמה הסתעפויות וכמה מורכב, ה-LLM יבין מה אתם רוצים. ומצד שני, אחד הדברים שאנחנו מגלים יותר ויותר, וגם נחשפים יותר ויותר ב-LLM, אגב, אני אישית לא צפיתי את זה, אני יותר ראיתי את ה-language, זה שיש פה reasoning מאוד מאוד חזק.
תסביר מה זה reasoning.
המוצרים האלה עשו טריינינג על תוכן, שהוא לא רק תוכן לינגוויסטי באופי שלו, אלא גם תוכן עם המון המון היגיון מאחוריו. כי כשאנחנו מלמדים שפה, אנחנו בדרך כלל לומדים אותה דרך מאמרים, תוכן, מחשבות, היגיון. זאת אומרת, אצלנו שפה זה לא רק תקשורת, זה בעצם הצורה שבה אנחנו מעבירים ומחליפים רעיונות אחד עם השני, ונוצרו די הרבה רעיונות כאלה. לכן שלכאורה שלחו את המודל הזה ללמוד שפה, הוא בעצם למד סוג מסוים של ריזנינג, של היגיון, כי זה הדרך שלו לייצר שפה. ולא בהכרח הייתה הבנה כמה עמוק הריזנינג אנג'ן הזה יגיע. זאת אומרת, ברמה שאנחנו היום מדברים ומקבלים תשובות, שהן תשובות שנראות כאילו הוא באמת מבין את התוכן הזה. עכשיו, מי שקצת מבין מה זה טרנספורמרים, זה תוך העניין ב-GPT, מבין שהוא לא מבין כלום. זה בסך הכל מודל פרדקטיבי של המילה הבאה או הקונטקסט הבא שיגיע, אבל בגלל עומס המידע ש...
תסביר את זה רק למי ששמע את זה נורא הסתקרן.
כן.
ולא.
בסוף, large language model, ואני כאילו ממש אעשה פה dumbing down לתפיסה הזו.
Go for it.
זה אוטו-קומפליט על סטרואידים, אוקיי? גם אם מישהו פעם מתנסה עם הדברים האלו, הוא רואה שבעצם זה יוצר מילה, ואז חושב על המילה הבאה והמילה הבאה. כל פעם הוא לוקח את כל הקונטקסט שניצר, הפרומפטים, התשובה שהוא התחיל לענות, ובעצם מנחש לצורך העניין את המילה הבאה. כמובן, זה הרבה יותר מורכב מזה, אבל זה
מה
כאילו...
מה המילה הבאה והסבירות הכי גבוהה?
בדיוק. ננסה רגע לשים את זה שם. זה בעצם okay. ההגדרה של איך הטרנספורמרים האלה עובדים. נסויים בעצם ליצור איזושהי הבנה של פרדיקציה בעולם השפה. עכשיו, לכאורה, הפרדיקציה הזו, אין בה היגיון, כי תנסו רגע להבין, זה כמו אוטו-קומפליט. אוטו-קומפליט לא מבין באמת למה המילה הבאה צריכה להגיע, הוא לא מנסה לנסח איזשהו רעיון מורכב, הוא פשוט אומר, סטטיסטיקה אומרת, או הסבירות מאוד גבוהה, שזה מה שיקרה. הבעיה שאם נתתם לכל התוכן הזה ללמוד המון המון תוכן אינטרנטי, שהביע, אתם יודעים, כמעט את כל המחשבות האנושיות פחות או יותר, שנתפסו בספרות, במאמרים, בזה, אז הסבירות היא שהתוכן או הפרדיקציה הזו, גם תוותר רעיונות. כי זה הדבר שעליו הוא למד, הוא למד לוותר רעיונות, ולכן הפרדיקציה לא סתם תהיה אנגלית פשוטה, הוא לא סתם יגיד אחרי המילה אפל מגיע אג, לרוב יהיה פה איזשהו הקשר שייצר רעיונות, וזה מה שנוצר ב-GPT, שלערכתי הפתיע את רוב העולם. אני שמעתי לא מזמן את סם אלטמן אומר שזה גם אותו הפתיע העומק של הריזנינג אנג'ן שנוצר שם,
okay.
כי באמת לא היה אולי ניסוי בסקאלה הזו. מייקרוסופט באמת בנתה ל-OpenAI וואחד סופר קומפיוטר כדי לייצר את GPT 3 ו-3 וחצי, והקפיצה בין 2 ל-3 הייתה אקספוננציאלית ברמת כוח המחשוב. ומסתבר שבאמת אם זורקים מספיק צ'יפים של NVIDIA על הבעיה, אז משהו קורה, כאילו נוצר reasoning engine, גם אם לא בהכרח תכננו את זה, זה היה יותר לכיוון הלינגוויסטי. ושני הדברים האלה ביחד, הם בדיוק מה שמייצר קופיילוט, כי קופיילוט יודע להבין language מאוד טוב, אתם יכולים ממש להסביר לו, אני רוצה שהמערכת תעשה את זה ואז את זה, ואם זה ככה, אז תעשה ככה, כאילו ממש להסביר תרחיש מורכב. מצד שני הוא גם מבין IP מאוד מאוד טוב, ויש לו reasoning, הוא מבין מה הוא בדיוק צריך לעשות במערכת, כדי לקחת את הרעיון או את המחשבה שלכם, ולממש אותה. וזה דרך אחרת לחלוטין להפעיל מחשוב. וזה אני חושב למה קופיילוט תפס כאילו באיזשהו אקסטרים בכל מייקרוסופט.
כן, ואני, לתחושתי אנחנו גם עוד איפשהו בהתחלה, זאת אומרת, יש מונח שנקרא fine-tuning, אתם תדעו להסביר את זה יותר טוב ממני, אבל כרגע ChatGPT ודומיו למדו על כל העולם. ואני רוצה ללמד אותם רק על תחום מאוד ספציפי, כאילו רק על הדומיין שלי, אני איש מחירות ואני רוצה שזה ילמד למכור יותר טוב, או בעולם המשפטי, ללמוד על חוזים בישראל ולעזור לי להתייעץ, אז אני חושב שאנחנו עוד, יש עוד למה לצפות, מה...
אני חושב שאחד הדברים המרתקים כאילו שקצת קשה להבין עדיין, זה העובדה הזאת שהטכנולוגיה שקיימת עכשיו, זו טכנולוגיה אולי, אנחנו רואים אותה כמאוד מרשימה ופרוץ הדרך מצד אחד, מצד שני היא הכי גרועה שאי פעם נחווה. כלומר, הדברים רק ילכו וישתפרו, כלומר, עוד דאטה שחדש שנוכל לאמן אותו, עוד איזשהו דאטה פרופרייטרי, צ'יפים יהודיים וחזקים יותר שיוכלו לאמן דברים בזמן אמת, בצורה כזאת או אחרת, כל מה שראינו עכשיו עם עולם הווידאו שעובר את ההפוכה שלו, אז כאילו, המצב עכשיו, כאילו, כמו שאני אמרה מקודם, הקפיצות כאילו בין הגרסאות של ה-GPT השונים היו אקספוננציאליים, אבל תחשבו שכאילו, עם כל גרסה חדשה שיוצא לנו לבוא ולעבוד איתה ולשחק איתה, בסופו של דבר, מצד אחד היא מרשימה וכאילו היא עושה את מה שהיא אמורה לעשות, ומצד שני, הדברים רק הלכו והשתפרו, כן? אז...
לגמרי, אני חושב ש... כשאני פעם ראשונה נחשפתי אז זה היה בדל 2, זה היה ככה מחולל האימג'ז שלנו. הייתי רואה שם מחולל לעצמי תמונות, והמוח שלי התפוצץ כאילו איזה 5 פעמים ברצף באותו לילה. לא מזמן חזרתי אל התמונות האלה, וזה נראה לי פשוט מביך. כאילו, אמרתי עצמי, עכשיו, כמה עבר, שנה וחצי מאז? מה זה הדבר הזה? זה נראה כאילו, זה צויר על ידי ילד בגן. אז זה באמת מדהים לראות את הקפיצות האלה, וכמו שרז אמר, לא מזמן סם אולטמן התראיין לאלקס פרידמן, והוא טוען שהקפיצה בין GPT-4 ל-5 תהיה כמו קפיצה בין 3 ל-4. עכשיו, כאילו, רק האמירה הזו, כשלעצמה, אם תנסו רגע, מי שמכיר את ההבדלים, היא מיינדבלואינג, אנחנו אפילו לא מבינים ככל הנראה לאן הדבר הזה הולך, ובטח עם מודלים כמו סורה בעולם הווידאו, אנחנו באמת, באמת מאוד מאוד בהתחלה של זה. אבל אני חושב, ופה אני רגע אתחבר למה שאמרת, אני חושב שגם בשלב מסוים, היום השוק כבר מגיע למצב שבו הוא פחות בהתלהבות מודלית ממה שהיה בעבר. גם בגלל שהשוק הזה רץ מאוד מאוד מהר, וגם בגלל שאנחנו כבר יכולים לנחש, או כבר נמצאים באיזשהו לבל של maturity, שהוא די בסדר. זאת אומרת, אפשר כבר להתחיל לבנות איתו, אין ספק שהגרסות הבאות יהיו יותר טובות. ולכן השאלה היא, איך גורמים למודלי שפה האלה להיות פחות גנריים, ויותר לעבוד בשבילנו? הזכרת קודם פיינטיונינג או מודלינג או יכולות כמו רג, היכולת לעשות איזושהי אוגמנטציה למידע שאנחנו מחזירים. זה דוגמה מאוד מאוד טובה, גם בקופיילוטים שלנו וגם בקופיילוטים של הסטארט-אפים. כי אני רוצה שקופיילוט של אופיס, שמכיר את כל המסמכים בארגון, מכיר את השפה הארגונית, או קופיילוט של גיטאב שממש הכרזנו עכשיו, לא יענה לי את אותה תשובה שהוא יענה לך. כי אחרת אנחנו באמת מגיעים לסיטואציה שזה כאילו מנוע חיפוש גנרי. ואנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים להגיע למשהו שיבין את הדאטה שלי, את ה-IP שלי, את היכולות שלי, וזה אני חושב איזושהי התקדמות שבאופן כללי אנחנו רואים אותה בשוק, בין תפיסה שהיא chat-based, שהיא כאילו נכנסתי, עשתי שיחה, קיבלתי תשובה, נגמר, לבין אסיסטנט, שאסיסטנט באמת, יש לו המון קונטקסט על הדאטה הארגוני שלי, על ההיסטוריה שלי, הוא שומר את כל ה-thread מולי, הוא יודע להפעיל דברים, זאת אומרת, הוא לא מסתיים בתשובה, הוא יודע גם להגיד, אוקיי, זה מה שאתה רוצה לעשות, אני אעשה את זה בשבילך. קחת את זה רגע כמה צעדים קדימה. ובתוך התפיסה הזו של אסיסטנט, יש כבר המון המון דברים שהם לא קשורים למודל. ושם לדעתי סטארט-אפים פורחים היום, כי בעצם זה כבר לא משנה, אם יגיע גם GPT-5 או 6 או 7, או דברים האלה שאולי טיפה מפחידים סטארט-אפים, מה, אני אשקיע היום ומחרתיים יצא מודל ויוכל לי את הביזנס. אם אתה עושים משהו שהוא כבר מחובר לדאטה שלך, יודע להפעיל IP שלך, נמצא בתוך דברים שהם פרופרייטרי שלך, לא משנה איזה GPT יגיע, לא יהיה לו את היכולות האלה, כי אין לו גישה לא לדאטה הזה, ולא ל-IP שלך, ולא ל-API'ים שלך, ולדברים האלה. ולכן, דווקא לבנות את המוצרים, כמו קופיילוטים, יותר בהתבססות על הדבר הזה, הופכים את זה שמודל יגיע, אוקיי, מגניב, אז אני אהיה יותר חכם בצד של ה-language model, אבל הוא לא יהיה במקום שיוכל לאכול אותי. וזה אולי מה שראינו טיפה בסטארט-אפים הראשונים שהגיעו, שהיו מאוד AI rappers, איך עושים פרומפטים יותר טובים, איך עושים דברים יותר טובים. ההבנה הייתה שכאילו העולם הזה של המודלים מתקדם כך מהר.
כן.
אי אפשר לבנות על זה ביזנס. צריך להבין מהו immutable, מהו באמת שלכם, ואין לו גישה ממקום אחר. דאטה שהוא פרופרייטרי, זו דוגמה מאוד מאוד טובה, API usage, כל הדברים האלה שבאמת הופכים צ'אט לאסיסטנט, ולכן רוב העולם היום, ממייקרוסופט ועד סטארט-אפים, חושב אסיסטנטים. ולארג' לנגוויג' מודל הוא עוד רגל ביכולת לייצר אסיסטנט, אבל הוא בטח ובטח לא מספיק.
אז רגע, אני רוצה להתעכב על זה. איך אתם עוזרים לסטארט-אפים באמת להשתמש בכל הטכנולוגיה הזאת כדי להתייעל ולא כדי לפרוש?
אני חושב קודם כל שכאילו התוכניות שיש לנו וכל הפעילות שיש לנו באקוסיסטם המקומי וגם כאילו דרך פעילות גלובליות שאנחנו עושים, בסופו של דבר המטרה שלנו היא כן לבוא ולהנגיש את הידע לסטארט-אפים, למפתחים, איך לבוא ולבנות את המוצר בצורה כמה שיותר יעילה, מבחינה טכנולוגית קודם כל. אוקיי, אז זה הדבר אחד. מעבר לזה, יש המון אינטראקציות שלנו יש, בין אם זה דרך משקיעים, דרך אקסלרטורים, דרך עם הסטארט-אפים ישרות, שכן אנחנו מנסים לבוא ולתת איזושהי הכוונה מסוימת, כלשהי, שוב, לא מתיימרים רגע לבוא ולהגיד, זה פחות טוב מזה או משהו כזה, אבל כן לבוא ולתת להם פחות נראות במידה אחד שאנחנו יכולים, שתיים גם שאנחנו יכולים להבין רגע את המוצר ואת הפתרון ואת ה-go-to-market שלהם בעמדה מסוימת. ושם אנחנו, שוב, דרך עבודה גם של אדיר, אז המון חיבורים לקבוצות מוצר, לתת להם גישה ל-roadmap, לייצר להם כל מיני תוכניות שיש לנו דרך ארגון האנג'ינירינג שלנו, שהם יכולים לקבל חשיפה לדברים אולי שעוד לא פרסמנו, נכנס אותם לכל מיני פורומים שיש לנו, שבו אנחנו מתייעצים עם לקוחות של מייקרוסופט, כדי לקבל פידבקים על המוצר ואיך שהם משתמשים, ואיך אפשר לבוא ולייצר את התיעדוף של הפיצ'רים שאנחנו חושבים שצריך לבוא. אז כן, יש לנו את התוכניות, שוב, זה דברים שקצת יותר, הם יותר אקסקלוסיביים, נקרא זה ככה, פשוט בגלל שכן יש פה איזשהו תהליך שהוא מאוד ידני וספציפי, נגיד את זה ככה, אבל זה כן איזשהו משהו שאנחנו מנסים לעשות כמה שיותר בהקשר מולנו.
ואני אוסיף רגע, אני חושב שבכל הזדמנות כזו יש ריסק ויש אופורטיוניטי, וצריך רגע להסתכל על שני הדברים. אז הריסק ברור, ואני חושב שכל מי שעולם רץ היום בעולם הזה מפחד, שמתישהו יצא מודל שיהיה מספיק חכם כדי to replace what he does.
אני חושב שגם לא יזמים, אני חושב
כן,
שכל...
כן, גם בני אדם אולי, כן. עכשיו, אני חושב שמי שמתנסה עם הטכנולוגיות האלה, פחות מפחד כרגע, כי הוא מבין גם איפה יהיה guardrails, איפה יהיה גדרות, שהטכנולוגיה הזו לא תוכל להגיע אליה. ונתנו כמה דוגמאות פה, לדוגמה דאטה שהוא פרופרייטרי, וזה רק הולך וגדל. זאת אומרת, רוב האינטרנט והרבה מאוד חברות מבינות שהן לא רוצות לתרום את הדאטה שלהם ככה באופן חופשי למודלים, להפוך ליותר חכמים. ולכן אם אני היום מתעסק, נתת קודם את הדוגמה, בעולם הזה של הליגל, ויש לי משרד עורכי דין, ויש לו את השפה שלו, ואת הטמפלטים שלו, ואת הדברים שהוא עושה, הוא לא יתרום את הדאטה הזה ל-OpenAI ויגיד לה, הנה, תלמדי איך לדבר את השפה שלי. פה אנחנו נצטרך להשתמש במשהו שבאמת משתמש ביכולות האלה, אבל לומד משהו שהוא הרבה יותר מדויק. ולכן אנחנו מתחילים להיות פה בעולם שהוא הרבה יותר accuracy. זאת אומרת, אחד הדברים הכי מטרידים, מעצבנים בעיניי בטכנולוגיה הזאת, שהיא תמיד עונה. והיא גם קצת, תמיד אמרו לי...
גם כשהיא לא יודעת, היא עונה.
GPT-4 הוא קצת כמו יזם ישראלי. קודם כל עונה, זה נשמע נורא נורא אינטליגנטי, לא בהכרח זה מחובר לאיזשהו דאטה מאחורה, אבל זה נשמע ממש טוב.
לפעמים יש קצת הזיות.
כן, קצת עולה הלוסיניישן, אבל זה תמיד נשמע כאילו, וואו, סופר מדויק ומנוסח מעולה. אז אני חושב שאנחנו כן עכשיו באיזשהו מרוץ סביב האקירוסי, והאקירוסי בעולמות הארגוניים, הוא לרוב מבוסס על חיבור לדאטה ארגוני או ל-API ארגוני, וזה דבר שמאוד מאוד לייצר את היכולת להתמודד עם הריסק הזה. איך אנחנו בעצם לא נמצאים בעולם שבו אנחנו מפחדים שהטכנולוגיה תאכל אותנו, כי יש לנו מספיק דברים שהם אך ורק שלנו, ושככל נראה לא יתרמו החוצה. והדבר השני שאני חושב שהוא נורא מעניין פה זה opportunity. בסוף כל פלטפורמה שנולדת, יש סביבה אקוסיסטם נורא נורא רחב. והאקוסיסטם נולד בעצם קיום הפלטפורמה. תנסו רגע לחשוב שאייפון הזה הגיע, בדיוק, כשאייפון הגיע, אנשים פחדו, זה ייקח פה, זה יעשה כאן, אבל בסוף זה יצר ביזנס מטורף רק מהאפסטור. נכון. פתאום נולדו כל מיני אובר ו-Airbnb ומוצרים כאלה שבסוף החדשנות שלהם לא הייתה שהם המציאו את המושג מונית, בסדר? כאילו זה היה קיים. הם ניצלו את הפורם פקטור הזה. ואחד הדברים שאנחנו רואים ממש עכשיו, אגב, גם אנחנו כבר הכרזנו שבכנס בילד עוד חודש, ממש נעשה המון המון עבודה שתהיה רלוונטית לסטארט-אפים, לבנות את האקוסיסטם מעל, ליצור בעצם עולם של אסיסטנטים שירוץ מעל OpenAI, ירוץ מעל קופיילוט של מייקרוסופט, GPTs כאלה ואחרים, שאפשר יהיה לבנות אותם ולהתבסס עליהם על ריץ' נוסף. ואז אני כסטארט-אפ יכול לחשוב איך אני מגיע למיליוני humans, אבל לא רק humans, איך אני גורם ל-ChatGPT עצמו לחשוב שהוא צריך להשתמש בי, כי לי יש גישה לדאטה ולהבנה שלא לא היה, ואני יכול לענות על תשובה טובה יותר. יש לנו כבר כל מיני דוגמאות כאלה, עם open table, עם גרסאות מהסוג הזה.
אז ככה, ממש לקראת סיום, במשפט אחד, אם אני יזם עכשיו, אני מאזין לרז ואדיר, בפודקאסט האקוסיסטם.
המעולה.
תודה רבה. בקומה המדהימה של גץ. במשפט אחד, טיפ אחד, מה לדעת לעשות, מה לא לעשות, מעבר ללבוא לתוכנית של מייקרוסופט וסטארט-אפ.
אני חושב הדבר המשמעותי הוא don't ignore it. כאילו, הרבה מאוד אנשים יושבים וחושבים, אוקיי, בואו רגע ניתן לטכנולוגיה שנייה להגיע לאיזשהו רמת ייצוא, ואז נחליט מה אנחנו בונים סביבה או לא. אני חושב שעדיף לרכב על הגל הזה, גם שהוא משתנה מאוד מאוד, וכי יש כרגע איזשהו יתרון ללהיות ראשון בתוך העולמות האלה. ואני יכול עוד פעם לחזור לתפיסה של הפלטפורם, אם היום מישהו ייצר אובר, זה ככל הנראה לא יהיה מספיק טוב, גם אם זה ייתן איזה 4 פיצ'רים יותר מאובר הרגילה, כי היה פה עניין של הראשוניות. ולכן, דווקא עם כל הפחד והחשש, ואני באמת מבין אותו, זה הזמן להצטרף אלינו לתוכנית, שוב, זה השיימלס פלאגס שלנו, ולהתחיל לעשות האקספלוריישן הראשוני. וגם אם זה לא יהיה מדויק, וגם אם יהיה שינויים בדרך, לראשונות הזו, יש כרגע משמעות, כי קורה פה מהפלטפורמה החדשה. ואנחנו כאילו, כולנו visioning it, ואי אפשר לשבת בצד ולהגיד, בוא ניתן לה להתייצב, ואז נראה מה עושים איתה.
רז?
אז אני אגיד זה ככה, אני חושב שכל המהפכה הזו שאנחנו חווים עכשיו, יש לה המון אנלוגיות למהפכת הענן. עכשיו, בסופו של דבר, שוב, לפני 10-15 שנה, בסופו של דבר, כל הפלטפורמה של הענן זה משהו שהתחיל אולי כנחלתם של, ובאמת, ביחד עם ההגחה הזאת של הענן ושל הסמארטפון וכאלה דברים, זה פשוט הוליד חלק מהחברות הכי גדולות, חלק מהסטארטפים הכי גדולים כאילו שיש לנו היום. חלקם אפילו עוד ירציין מקודם. עכשיו, מה שאנחנו חווים עכשיו, כן מתנהג אותו הדבר בהקשר הזה של אימוץ הטכנולוגיה, וכן יהיו אולי, כמו שאמרנו מקודם, את אותם ראפרים כאילו שיהיה להם בהתחלה, ואז כאילו זה יבוא ויהיה יותר נפוץ, ובסופו של דבר זה כן יגיע לאיזשהו פלטו מסוים, ולפני שזה מגיע עוד לשם, יהיה המון 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 ערך לבוא ולחלץ, שחברות ישתמשו ב-AI ובכל מה שקורה עכשיו, כדי לייצר יתרון תחרותי לעומת מי שאין לו עדיין. אבל זה כן, יש פה איזשהו runway מסוים לפני שנגיע לשם. כנראה, אני זורק מספרים בין 3-5 שנים כזה, אבל בתוך הדווח הזה יש המון 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 land grab שאפשר לבוא ולעשות, מבחינת הקמה של מיזמים. על הדבר הזה כן שווה לבוא ולהגיד שלצד ההגחה הזאת של טכנולוגיה מאוד מאוד חדשה ודיסרפטיב, יש גם את כל מה שקורה כאילו מסביבנו במצב של המקרו-כלכלה, ופה בביצה שלנו, שכמובן מהעיתות משבר האלה נולדות המון הזדמנויות, גם בהקשר של בעיות חדשות שצצות שצריך לבוא ולפתור, ועד נושא של גיוסי כספים ושווקים חדשים ותעשיות חדשות שעכשיו שווה לבוא ולבחון איך אפשר לשנש בטכנולוגיה חדשה כדי לבוא ולפתור אותם.
מדהים. איזו תקופה מעניינת לראות מה קורה טכנולוגית ולהקים משהו. אז מי שכן, לכו למייקרוסופט פור סטארט-אפס. שיימלס.
מוזמנים.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
תודה לכם שנשארתם איתנו עד עכשיו והאזנתם לפרק. אנחנו ממש מקווים שנהנתם. במידה ואהבתם את הפרק, אנחנו מזמינים אתכם לשתף אותו עם חברים, על מנת שהם יוכלו ליהנות גם. אנחנו מזמינים אתכם לדרג אותנו באפליקציות ההזנה השונות, ונשמח שתשתפו אותנו בלינקדין, מה תפס אתכם ומה הייתם רוצים לשמוע עוד בהמשך. אנחנו רוצים להודות שוב לגץ, חממת החדשנות של הראל, שמארחים אותנו בקומה המהממת שלהם, ולרותם צינמון על הפתיח. יאללה, נתראה בשבוע הבא.